ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף חף תת. השיעור מבוסס על דף קמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף חף תת. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו יציאת הראש, אנחנו מדברים על לידה, אי חשוב ולד בנפילים. זה לידה של עובר שלא חי. נפל שלם, נפל מחותך. הגמרא תזכיר את ההבדלים האלו. מבחינת מבנה כתבנו שהמספרים שאתם רואים, מספרים רומאים 1 ו-2, הם שני לשונות במחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן. הגמרא, ציטוט מהמשנה בדף רב ח' עמוד א', יצא מחותך או מסורס. המשך המשנה, מי שיצא הוא בו הרי הוא כילוד. אנחנו בסוגיה שעומד בפנינו נגיד שיש נפקא מינה אם זה נחשב לידה או לא לגבי דיני בכור. הגמרא אמר רב אלעזר, אפילו הראש עמהם. ויש לפרש על פי רש"י שזה שייך למקרה של מחותך, שזה לא נקרא לידה אלא אם כן יצא רובו. דהיינו, כשמדובר בלא עלינו ולד מחותך, חתיכות חתיכות, יציאת הראש אינו נחשב לידתו, רק אם יצא רובו. רבי יוחנן אמר, לא שנו שצריכים רובו, אלא שאין הראש עמהם, אבל הראש עמהם, הרי זה כילוד. למה בדשמואל כמפלי? האם נאמר שמחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן הוא בדינו של שמואל? דאמר שמואל, אין הראש פותר בנפילים. פותר עניין בכורה, ואנחנו נסתכל ברש"י. אין הראש פותר בנפילים, יצא ראש הנפל, כגון יולדת תאומים לשבעה חודשים של הריון. אחד נגמרה צורתו ואחד לא נגמרה צורתו, ויצא ראש הנפל והחזירו לתוך גוף האישה, ואחר כך יצא אחיו. הווי השני שיצא, הוא יצא אחרי ראש הנפל. השני הזה הווי בכור לכהן, הוא הבכור כהן, בכור לכהן, ואביו, אם זה כמובן לידה ראשונה של האישה הזאת, היא צריכים לערוך פדיון הבן. שאין ראש הנפל פותר את הבא אחריו מן הבכורה. ורבי אלעזר, כך נראה בשלב הזה בגמרא, אית לידי שמואל, שפשוט לא מחשיבים את הראש. זה נראה תואם לשיטת רבי אלעזר פה, שראש בנפילים לא נחשב. הגמרא עונה, בשלם, אם מדובר במקרה של ולד שיצא שלם, דקולי אלמה לא פליגי, שמה כולם מסכימים שהראש חשוב, ובמקרה כזה לא מקבלים את דברי שמואל. כי פליגי המחלוקת במחותך, כל המחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יוחנן זה במחותך, נפל שיצא חתיכות חתיכות. תמור סבר בשלם הוא דחשיב, זה שיטת רב אלעזר, שהראש נחשב אם מדובר בשלם, במחותך לא כחשיב. ומור סבר רב יוחנן, במחותך נמי חשיב, הראש נחשב. ונפקא מינה, כמו שאמרנו מקודם, שלפי זה, אם ראש מחותך יצא ראשון ואחר כך עובר שלם, ולד שלם, ההוא השני לפי רבי יוחנן לא יחשב כבחור. איקה, אנחנו מדגים בשלוש ארבע שורות בסוגריים של המדפיס, איקה דמתני לה להשמיטתה באפי נפשה, כלומר לא בקשר, לא על המשנה אלא בפני עצמו. כך אומר רשי באפי נפשי, אומר רשי ולל המתניתין. ורשי ממשיך לומר שיש נפקא מינה, ואיקה בינהו, אם לומדים את המחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, נפקא מינה, והוא ממשיך לומר את הנפקא מינה. אנחנו קודם נתקדם בגמרא. אז לפי לשנה השנייה קיים מחלוקת ללא קשר למשנה, אמר רבי אלעזר, אין הראש כרוב איברים בנפילים. רבי יוחנן אמר הראש כרוב איברים, וכמפלגי בדשמואל, והמחלוקת שלהם הוא בדינו של שמואל, ויוצא שרבי אלעזר הוא יהיה כמו שמואל. כמו שראינו מקודם ששמואל אמר אין הראש פותר בנפילים, כך סובר גם רבי אלעזר. עכשיו אנחנו חוזרים לרשי. אמרנו שיש נפקא מינה בין שני הלשנות, ואיקה ביניהם, אני חוזר לרשי שעצרנו בו, מן דמתני לה המתניתין, מי שמלמד את המחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר על המשנה, משמע דעה מחותך כפליגי, ואיקה למימר כדר אמרן, דבשלם אפילו רבי אלעזר מודה שמה שהראש נחשב כלידה, אם מדובר בעובר שלם, נפל, ואפילו רבי אלעזר מודה לכך שהראש נחשב, דלת לי דשמואל, רבי אלעזר לא מקבל את שמואל, כי שמואל אמר שגם אם מדובר בשלם, הראש לא נחשב. ומה דמת נדלה בען פי נפשי, משמע דעה שלם נמי פליגי, שהמחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן גם מדובר עם שלם ובדשמואל. ולפי הלשנה הזאת יוצא שבשלם רבי אלעזר יסכים לשמואל. אנחנו ממשיכים בגמרא. תנן, ציטוט מהמשנה, יצא מחותך או מסורס, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד. מסורס זה רגליו ראשון, לא כדרכו שהראש יוצא ראשון. מדקמר, מדייק הגמרא, או מסורס, בכלל דמחותך, הדוגמה של מחותך כתקנו. מה זה? הראש קודם, אבל רק מה שיצא חתיכות חתיכות. וכאמר, והמשנה אומרת גם במקרה הזה, משיצא רובו הרי זה כילוד ולא ראש בלבד, כאשר לרבי יוחנן. זה כאשר רבי יוחנן שאמר שראש לבד נחשב כרובו. אמר לך רבי יוחנן, אימה, יש להבין את המשנה ככה, יצא מחותך ומסורס, הוא יצא חתיכות אבל לא ראש ראשון אלא רגליים ראשון, אבל כדרכו הראש חשוב, נחשב לידה. שואלת כלומר, איך רבי יוחנן יכול לתרץ כך, והאור קטני, לא מקרה אחד מחותך ומסורס. המשנה מחלקת, יש מקרה שמחותך, יש מקרה אחר שמסורס, ומזה דייקנו שמחותך מדובר בכדרכו. הגמרא עונה, הכי כמר, יצא מחותך או שלם, וזה וזה מסורס. אז מגועים שומרים ככה על המילה או, אבל זה לא או מסורס אלא או שלם. אבל בשני המקרים, או שם זה מחותך או זה שלם, וזה וזה יצא מסורס, רגליו ראשון, לא ראש ראשון. מסורס, אז מי שיצא ראש רובו, הרי זה כילוד. אבל נוסיף לטובת רבי יוחנן, שאם יצא ראש, אז לא צריכים רובו כדי לחשב, לידע. אמר פאפה, כתנאי, הנושא שנוי במחלוקת תנאים. אז אנחנו קודם נקרא מקור, ומיד הגמרא תשאל מי כאמר. אז זה אומר שהמקור לא 100% ברור בשלב הראשון כאן. אז אנחנו רוצים להגיד שהנושא של יציאת ראש לבד הוא, האם זה נחשב לידה או לא, הוא מחלוקת תנאים. יצא מחותך או מסורס, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד. רבי יוסי אומר, מי שיצא כתקנו. עכשיו יש לו הגמר תמה, מי כמה, כי מה הבעיה פה? כי משמע, מה שרבי יוסי אומר מי שיצא כתקנו, משמע זה מסורס ברובה, יצא רובה, אם זה יצא מסורס ברובה לאו כילוד, וזה תמה, זה תמוע. לכן הגמרא שואלת מי כאמר. אמר רב פאפה, הכי כאמר. יש פה סימון חדש ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הכי כאמר, אחד פה ובהמשך נראה רב זביד מביא הכי כמה הסברים למקור יצא מחותך. אז המקור הזה, כמו כפי שאמרנו, צריך בירור. אמר רב פאפה, הכי כמה יצא מחותך ומסורס, ושיצא רובו הרי הוא כילוד. הכתקנו, דיינו דרך הראש, פותר. מה שיבוא אחריו לא יחשב בחור, וזה כמו רבי יוחנן. רבי יוסי אומר, מי שיצא רובו כתקנו. צריכים שניהם. כלומר, ראש ראשון זה לא מספיק, צריך גם גם רובו. יש פה להוסיף דברי רש"י, רש"י אומר רובו כתקנו, תרוויו בעינן במחותך, וזה בגלל שהרישה גם כן התייחס למקרה של מחותך, שלפי התנא קמא, אנחנו רק נחזור על מה שאמרנו, שאם מדובר במחותך וגם מסורס, אז צריכים רובו. אבל אם מדובר במחותך וראשו, דרך ראשו, הראש פותר. זה כמו רבי יוחנן, ורבי יוסי אומר שכשמדובר במחותך, צריכים, בנוסף ליציאה כתקנו, גם צריך רובו, הראש לא פותר. מתקיף לרב זביד. מכלל, אפשר לדייק ממה שאמרנו, במסורס ובעל נמי לא פותר, לפי רב יוסי, שאם מדובר ביציאה כתקנו, אז צריכים ובעל והראש לא פותר, וזה בגלל שיצא כתקנו, אז אומרים שהרוב פותר. האם יש לדייק מכאן דבר תמוע, שאם יצא מסורס רוב לא פותר? הקיימלן דרובו ככולו, זה לא שנוי במחלוקת. אלא אמר רב זביד, הכי כמר, יצא מחותך ומסורס, מי שיצא רובו הרי זה כילוד. הכתקנו, הראש פותר. אציין שזה כמו גישתו של הפאפה לגבי התנא קמא. התנא קמא זה אותו דבר. אבל כאן נראה את ההבדל בין רב פאפה לרזבי. רב יוסי אומר, מי שיצא כתקנו לחיים, אז אפשר לומר שהראש פותר. כן, לחיים זה לא נפל. אז הראש פותר, אבל מחותך, אפילו כתקנו צריכים רובו. תניה נמי אחי, יצא מחותך מסורס, ושיצא רובו הרי זה כילוד. כתקנו הראש פותר. רב יוסי אומר, מי שיצא כתקנו לחיים, אז אומרים שהראש פותר. ואיזו כתקנו לחיים? מי שיצא רוב ראשו. ואיזו רוב ראשו? רב יוסי אומר, מי שיצאו צדעיו, הרקה. אבא חנן משום רב יהושע אומר, מי שיצא פדחתו. ויש אומרים, מי שיראו קרני ראשו. מה שהיא אומר, קרני ראשו, גובה ראשו שאצל העורף, הצד האחורי. לפני שנתקדם למשנה החדשה, רציתי רק לדקדק במילותיי, כשנאמר כאן על ידי רב זביד וגם תניה נמי אחי, בדברי רב יוסי, מי שיצא כתקנו לחיים, הכוונה לחיים כוונה שלם. אנחנו מדברים פה על נפילים, אבל בא רב יוסי לומר שרק אם הנפל יצא שלם, רק אז הראש פותר. וכל זה נמצא ברשי בדיבור המתחיל אלא אמר רב זביד, ונקרא ביחד רשי הזה. רב יוסי הדיוקה דתנא קמא קאי דאמר כתקנו, התנא קמא כך מדויק הדיוק שבתנא קמא, דייקנו כתקנו הראש פותר ואף בגב דמחותך. וכמה רבי יוסי אין הראש פותר אלא שיצא כתקנו, וכשאר ולדות שיוצאים לחיים, כבלה לא מחותך, אבל מחותך אפילו כתקנו, גם אם מדובר ביציאת הראש קודם, אין הראש פותר. המשנה המפלת, ואין ידוע מהו, אם זכר אם נקבה, תשב לזכר ולנקבה. אומר רשי, ואין ידוע אם זכר אם נקבה, אבל יודעים היא שהוא ולד, כי בהמשך נראה עוד אפשרות שהיא לא יודעת בוודאות שזה ולד, אלא שהיא פילה רוח. אבל כאן ידע שזה ולד, רק מה המין לא ידוע לה. לזכר נקבה אומר רשי, ימי תוהר דזכר, כידוע זה ימי תוהר זה 33 ימים, וימי תומה דנקבה, דהיינו 14 ימים שבועיים שיושבים על לידת נקבה. אז שבועיים במקרה כזה שלא ידוע מגדר הוולד, היא תשב שבועיים ימי תומה, והיתרה עד יום 40, דהיינו 26 ימים של ימי טהרה. ממשיך המשנה, אין ידוע אם ולד היה עם לב, אז יש כאן את הספק נוסף, אולי לא היה ולד, וגם אם היה ולד לא יודעים אם זה זכר או נקבה. אני קורא עוד פעם, אין ידוע אם ולד היה עם לב, תשב לזכר ולנקבה ולנידה. אומר רשי, אין ידוע אם ולד היה עם לב, תשב לזכר ולנקבה ולנידה. כלומר, כשתראה דם תהי נידה שאין לה ימי תואר, האישה הזאת לא מקבלת ימי תואר, דשמה לב ולד הוא. אז מה שיוצא מכאן, אמרנו שתשב לזכר נקבה, זה בוודאי
14 ימי טומאה, מצד שזה ולד ומצד שזה נקבה, אז היא, איך נאמר, היא תקבל את מרבית ימי הטומאה, דהיינו לשם נקבה. ובגמרא מפרש למה הוזכר זכר. הואיל ואין לאדם טוהר, אז יש רק, יש מיד 14 ימי טומאה, וכל דם שיתרה אחרי זה מטמא אותה. ואם יש שום טומאת לידה, אם זה, אם תגיד שהזכיר כאן המשנה זכר בגלל טומאת לידה, הר קטן היא נקבה, נקבה זה 14 ימים, זה כולל 7 ימים של זכר. אז אנחנו נמתין לגמרא. בשוליים תחת הכותרת נשא, כתבנו, אנחנו רואים שהשם רבי שמעון בן לוי מופיע בקופסת אש, זה אומר שדבריו יתפוס הגמרא בזמן רב. אומר, כתבנו בשוליים, דינו של רבי שמעון בן לוי, אישה שלא יודעת מה היא פילה, מביאה קורבן ונאכל. למה? הלוך אחר רוב נשים, ורוב נשים ולד מעליה ילדן. אז לפי הרוב, אישה ילדה. עכשיו, להבאת קורבן, זה לא משנה אם זה זכר או נקבה, היא מביאה קורבן, קורבן חטאת, והקורבן הזה נאכל. אם היית לא אומר הלוך אחר רוב, אז יש כאן עוד ספק, אולי רוח הפילה, וזה לא מחייב קורבן, אז איך אתה מביא קורבן? זה שמביאים קורבן שכרוך בשאלה של חולין בעזרה שזה עבירה, אלא אם כן אתה יודע בוודאות שאתה חייב הקורבן, ובנוסף לכך אכילת הקורבן הזה, אז זה שמביאים קורבן וזה נאכל, רואים שזה מובא מכוח ודאי ולא מכוח ספק. אבל יש כאן ספק, והתשובה לכך, לפי רבי שמעון בן לוי, כי אנחנו מתבססים על הרוב, ורוב אומר רוב נשים ולד מעליה יולדות. אחרי שנראה דברי רבי שמעון בן לוי, נראה משולשים בגמרות המסומנות, והם קושיות על רבי שמעון בן לוי. כך כתבנו כאן בשוליים, תחת הכותרת מבנה. בשורה האחרונה נראה משולש מקווקו. נתייחס לזה בעזרת השם שנגיע לשם. הגמרא, אמר רבי שמעון בן לוי, עברה נהר, האישה עברה נהר והיא פילה, והיא לא יודעת אם זה היה נפל או רוח, מביאה קורבן ונאכל. קורבן זה היינו קורבן היולדת, אני לא הזכרתי את זה מקודם, אבל נזכיר את זה עכשיו. הקורבן זה מה שהתורה מחייבת אישה יולדת להביא, ולא רק שהיא מביאה את הקורבן אלא ונאכל, וזה אומר לנו שזה קורבן שמובא מכוח ודאי, קורבן לכל דבר. אבל אמרנו שיש חשש שאולי לא ילדה. הלוך אחר רוב נשים, ורוב נשים ולד מעליה ילדן. הרוב קובע. תנן, כפי שאמרנו מקודם, אנחנו עומדים לפני קושיה על הנאמר. המשנה שלנו, אין ידוע אם ולד היה תשב לזכר ולנקבה ולנידה. המי תשב לנידה? למה זה? וכפי שאמרנו מקודם, שזה אומר שאין לה ימי טוהר. למה? למה לא אומרים כמו רבי שמעון בן לוי, הלוך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד מעליה ילדן? הגמרא עונה, מתניתין בשלו הוחזקה עוברה, וכי כאמר רבי שמעון בן לוי, כשהוחזקה עוברה. שאם מדובר באישה שהוחזקה, שידעו שהיא בהיריון, אז שייך לומר רוב נשים ולד מעליה ילדן. אבל כשלא הוחזקה עוברה, אז אנחנו לא יכולים להגיד את הכלל של רבי שמעון בן לוי. תא שמע, שוב פעם, קושיה על רבי שמעון בן לוי. בהמה שיצאה מלאה ובאה ריקנית, בו ביום, היא מלאה, כלומר היא יצאה שהייתה מעוברת, והיא עזבה אותנו לשדות וחזרה אלינו ריקה. הוא בא ריקנית, הבא אחריו בכל מספק. בכל, כידוע, בכל בהמה, אם מדובר בבכל ודאי, אז יש לה, יש לה קדושת בכל, ונותנים את זה לכהן, והוא מביא את זה כקורבן. כך אומרים, הוא בכל מספק. ולזה יש דינים אחרים, הוא לא יינתן לכהן, הבעלים יחזיק אותו עד שיפול בו מום, והוא נשחט מחוץ לבית המקדש כפסולי המוקדשים. יש עוד הרבה דינים שכעת לא הזמן, אבל אנחנו אומרים שהבהמה הזאת שהייתה בוודאי שהוחזקה עוברה, הייתה בהיריון, חזרה ריקנית, מה שבא אחריו הוא בכור מספק. ועמי, למה אתה אומר בא אחריו בכור מספק? זה היה לפי רבי שמעון לוי היה צריך להיות פשוט, לא בכור, פשוט לגמרי. ומאי, למה אתה אומר בכור מספק? הלוך הרוב בהמות, ורוב בהמות ולד מעליה ילדן, והי זה שבא אחריו פשוט הוא חולין לגמרי. ואומר רשי, ויוכל בלא מום, לא צריכים להמתין עד שיפול בו מום. אמר, ממשיך הגמרא, אמר אבינה משום דעיקה למימר, למה כאן אנחנו אומרים שהבא אחריו בכל מספק? יש עוד שיקול. רוב בהמות יולדות דבר הפותר מבכורה. דיינו, הבא אחריו יהיה חולין, יהיה פשוט. ומיעוטן, מיעוט הבהמות, יולדות דבר שאינו פותר מבכורה. יכול להיות כמו רוח, מה שאם בהמה הפילה רוח, יצא ממנו רוח ולא ולד, אז הבכור, מה שבא אחריו הוא בכור. וכל היולדות מתנפות, רשי כותב מתנפות יום אחד קודם לידה, כן מביא לשון לועזי שמשמעו לך דביקה. נמשיך בגמרא, וזו המקרה של המקור התנאי שאמרנו שבא אחריו בכל מספק, הועיל ולא תנפה, איתרה לרובה, נחלש הרוב, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שהבא אחריו הוא פשוט, הוא חולין. הגמרא שואלת, לפי ההסבר הזה, היא כל היולדות מתנפות, לפי מה שהסבר, לפי מה שרבינה הסביר, מדלו מתנפה, בכל מעליה הוא, לא היה תינוף, אז סימן שזה מה שיצא לו לידה, זה הבא אחרי זה, זה צריך להיות בכל מעליה, בכל לכל דבר. אם לא היה לידה, מה שיוצא אחר כך זה בכל לגמרי. אלא אמה, יש להיות יותר מדויק בלשון, רוב יולדות מתנפות, וזו הועיל ולא תנפה, איתרה לרובה, היא כבר לא שייכת לרוב, אבל זה, אנחנו, אי אפשר לנו לשלול לגמרי שלא היה כלום, כי יש מיעוט שכן יולדות בלי תינוף, ולכן הבא אחריו ספק בכור. כי אתה רבין אמר, מטיב רב יוסי ורב יהודה תואת, ולא ידענה מי תיופתה. סימנו את המשולש הזה בצורה שונה במקווקף, וכתבנו בשוליים גם קושיה על רבישו בן לוי, שמקשה רבי יוסי ורבי חנינה, וטעם לקפקוף משום דמראש רבין אומר, רבין הוא זה שמביא את רבי יוסי ורבי חנינה, רבין אומר שהקושיה אינה קשה, כלומר אינה קושיה על רבי יהושע בן לוי. אז יש מה שנראה כקושיה, ואגב, סימנו גם כן א', מטיב רבי יוסי בן חנינא, דהיינו, יש איזושהי מה שנראה כקושיה, וזה אנחנו נעמול ללמול ולהבין, אבל בהמשך אנחנו נראה ב', למה רבין אומר שכל זה, שהסוגיה של תואה, אינו קושיה. וכאן הגמרא שואלת, מהי היא? מה זה האלף, דהיינו, מה הקושיה? ומה היא האמירה של רבין זה אינו נראה כקושיה? לאחר שהגמרא שואלת, מהי היא? כאן אנחנו ממשיכים בתשובה לשאלה, מהי היא? דתניא. רק נשים לב לסימונים. אנחנו גם אמרנו את כתבנו את הדברים האלו בכוכבית בשוליים תחת האמירה הערה. הגמרא ממשיכה להביא מה שהייתה קושיה מתואה, זה האות א', ומראה אחר כך למה רבין אמר זה האות ב', ולא ידענה מהי תיופתא. מבחינת הגמרא שבעמוד ב', אתם יכולים לראות כמעט באמצע עמוד, אלא מי לא ידענה מי תיופתא, יש גם חץ שמחסיר אותנו פה לשורה הזאת. אז אני חוזר עוד פעם, קודם נלמד מה שאני קורא סוגיית תואה, ואחר כך נתייחס לאמירתו של רבין. דתניא, יש לנו אגב סימון של תשובה ארוכה שזה כולל את האלף ובית כאן, וזה ממשיך עד אמצע עמוד בית. אז מה זה תורה? דתניא, אנחנו ממשיכים כעת לעמוד בית. ברייתא, זה נקרא ברייתא של תורה, אישה שיצתה מלאה, דיינו בהיריון, ובא ריקנית, והיא הופיעה בפנינו ולא הריון, והביאה לפנינו שלושה שבועים טהורים ועשרה שבועות, עוד עשרה שבועות, אחד טמא ואחד טהור. אנחנו הוספנו תרשים בשולי העמוד, אפשר לראות את מה שנאמר עכשיו. אתם יכולים לראות 13 הקו הראשון למעלה, מספרים 1 עד 13 עם שבועות, ומספר ימים הוספנו כאן עד מספר 35, ובשורה התחתונה של התוספת שלנו אתם יכולים לראות המילים טהור, 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 אלו שלושה שבועות שהיא לא ראה דם. האישה בפנינו, היא בקהילה אצלנו, היא לא רואה דם, ובשבוע הרביעית רואה דם במשך השבוע, בשבוע החמישית טהור, ואחר כך טמא בסירוגין, כפי שאתם יכולים לראות בתרשים. הברייתא ממשיכה עם הלכות הקשורות למקרה הזה. הסוגיה הזאת אתם יכולים לראות כפי עריכות דברי רש"י, יש כאן הרבה פרטי הלכות שבמצב הטוב היה שכל אחד מאיתנו מכיר את הכללים לפני שנכנסים לסוגיה. אני אנסה להגיד, איך אומרים, בשלוף כמה כללים, אבל אנחנו נצטרך להגיע להבנת הסוגיה לדעתי ללמוד את רש"י על הסוגיה. אבל לפני שניכנס להמשך הגמרא ודברי רש"י, נכיר כמה כללים. וכל מה שאנחנו אומרים אין שום קשר למה ש... לתחום של הלכה. למעשה אנחנו נגיד דברים שהם מה שנקרא מדאורייתא, לא קשור כי הוא זה להלכה למעשה, שלא יחשוב אף אחד שאנחנו מדברים ברובד הזה. אז מדאורייתא, אישה בתחילת ימיה שהיא מתבגרת והיא רואה דם, פעם הראשונה שהיא רואה דם, זה אנחנו קוראים לזה מחזור הנשים, והלכה קוראת לזה נידה, ונידה תמיה שבעה ימים. לא משנה אם היא רואה דם בהמשך אותו שבוע, לא ראייה ראייה ראשונה של אישה מכניסה אותה לתומת נידה, ונידה אחרי שבעה ימים, שוב פעם לא משנה אם רואה אדם לא רואה אדם, אחרי שבעה ימים, בלילה אחרי שבעה הימים היא תובלת והיא טהורה. אחרי שבעה ימים האלו שהייתה נידה, אם היא רואה דם במשך 11 ימים, זה הופך אותה להיות, ועכשיו תלוי אם היא רואה יום אחד או שני ימים, היא נקראת זווה או זווה קטנה. אם היא רואה ברצף של שלושה ימים, היא הופכת להיות זווה גדולה. מה ההבדל? הרבה, יש הבדל גדול. אישה אחרי ימי הנידה, אם היא רואה דם יום אחד, אז היא חייבת לשמור את היום השני בתארה, כלומר בלי שום דם. היא בודקת את עצמה ומגלה שאם היא מגלה שלא היה דם ביום השני, היא תובלת. עכשיו תפילה לזיווה זה יכול להיות מדורייתא, יכול להיות ביום, זה לא כמו תפילת נידה, וגם לא כמו תבילת יולדת שזה בלילה. אם האישה רואה לא רק יום אחד אלא יומיים דם, היא שומרת יום השלישי בתהרה ותובלת אחרי יום השלישי, והיא תורה. אני אמרתי אחרי יום השלישי זה התפילה הרצויה, אבל מן הדין יכולה להיות גם אחרי מפצת יום השלישי בתהרה. אני אגיד עכשיו, אבל אני לא רוצה להכניס יותר מדי פרטים, הבעיה של תפילה ביום היא שאם היא תראה אחרי התפילה בשעות היום למפרע היא תהיה תמיה, אז איך אומרים לא כדאי לה. בכל אופן, אנחנו, כפי שאמרנו מקודם, מדברים על מה שנקרא עיקר הדין. אז יום או יומיים של דם בימי, זה נקרא ימי זיווה, אותם 11 ימים אחרי נידה, מחייב אותה לשמור עוד יום אחד בתהרה. זה נקרא שומרת יום כנגד יום. יום אחד של דם או יומיים של דם, יום אחד נוסף של טהרה, שהיא בודקת עצמה לוודא שלא היה דם. אבל אם היא רואה ברצף שלושה ימים, זה הופך אותה להיות זווה גדולה, וזה אומר שכדי להיטהר היא צריכה לשמור שבעה נקיים, שבעה ימים ללא דם, ובנוסף לכך היא מביאה קורבן בזמן בית המקדש, מביאה קורבן של זווה, זווה גדולה. ורק אחר כך, אם היא תראה דם, אז זה יהיה דם נידה. זה המחזוריות מדורייתא, ימי נידה, אחר כך 11 ימי זיווה, אם היא עוברת 11 ימי זיווה, אם היא עוברת אותם בתארה, אז אם היא תראה דם אחר כך, זה יהיה דם נידה. בעניין יולדת, אנחנו יודעים שאחרי שהיא יולדת זכר, היא תמאה 7 ימים. אם היא יולדת נקבה, היא תמאה 14 יום. אנחנו לא נכנסים לפרטי פרטים מה אומר לנו שהיא תמאה, אבל היא תמאה. בין היתר היא ודאי תהיה אסורה לבעלה וכו'. אחרי השבוע או שבועיים של טומאת לידה, היא תובלת, אבל היא עדיין תהיה אסורה בתרומה ובקודשים עד סוף ימי הטהרה. ימי טהרה של זכר זה 33 ימים, זה אומר מדורייתא, כל דמים שהיא תראה היא, זה אינה מתאמין אותה. אצל נקבה 66 ימי טהרה, עד מה שאנחנו אצל זכר עד יום 40 מהלידה, ואצל הנקבה עד יום 80 מהלידה, כפול. יש מקרה שנקרא יולדת בזוב. זה מקרה שאישה שהייתה בהיריון ולקראת הלידה במשך 3 ימים היא רואה דם אבל ללא כאבים, ללא כאבי, אנחנו קוראים לזה צירים, צירי לידה, ללא כאבים. היא רואה דם במשך 3 ימים ואחר כך יולדת. אז היא תהיה תמאה לידה, תלוי זכר או נקבה, בעניין משך ימי הלידה, אבל אחר כך, כפי שהיא נקראת יולדת בזוב, היא צריכה לשמור 7 ימים של טהרה. דהיינו, 7 ימים שהיא עדיין נחשב תמאה, תמאת זוב. עד שהיא שומרת 7 ימים של טהרה. אז אישה כזאת, היא יכול להיות, אם היא ילדה נקבה למשל, היא תהיה תמאה 7 ימים, 14 יום בגלל לידת הנקבה, וגם עוד 7 ימים שתהיה אסורה לבעלה ומוגדרת כתמאה משום עזוב. זיווה, זווה גדולה. בגלל אותם 3 ימים שקדמו ללידתה ללא כאבים. אי אפשר לשייך את הריאת דם במשך אותם 3 ימים להיריון, ללידה המתקדמת, בגלל שלא היו כאבים. אז זה סימן שהיא הייתה, בגלל אותם 3 ימים, זווה גדולה. האישה הזאת, מה לגבי התבילות? ולזה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, ושכחתי אולי להגיד את העיקר בעניין המקרה שעומד בפנינו. האישה הזאת שיצתה מלאה וחזרה ריקנית, אנחנו רואים אותה היום הראשון שהיא באה לפנינו ללא הריון, אבל מעבר לזה אנחנו לא יודעים מתי היא ילדה. אנחנו לא יודעים אם היא ילדה לידת זוב, יולדת בזוב. אנחנו לא יודעים אם מדובר בלידת נקבה או זכר. הרבה דברים שהם אינם ברורים לנו. אז הברייתא ממשיכה ואומרת, משמשת לאור 35, היא תהיה מותרת לבעלה בלילה לפני יום ה-35. כל אחד יכול לשאול איך הגענו לזה. אז לפני שניכנס לרשי לפרטי פרטים, נסתכל ביחד בתרשים למטה. האישה הזאת היא תהיה אסורה בוודאי השבוע הראשון שהיא בפנינו, כי אולי היא ילדה זכר, היא תמיה שבעה ימים. שבוע השנייה שהיא בפנינו, אולי ילדה נקבה, אז זה עושה אותה עד יום 14 כולל. שבוע שלישית, אולי היא ילדה בזוף, אז היא צריכה לשמור את השבוע הזה בטהרה, לא דם. בשבוע הרביעי היא רואה דם, אז אנחנו לא יודעים מה הרקע, אז היא תמיה. אנחנו לא יכולים להגיד שמגיע לה ימי תורה, אולי היא לא ילדה. ואפילו אם תגידו שהיא ילדה, כי בלשון כך זה משמע שיצא מלאה, בכל אופן אולי זה לפני זמן רב, והיא עברה כבר ימי התוהר. אז אותו שבוע רביעי אנחנו, היא רואה דם, ואנחנו לא יכולים לומר שמגיע לה כרגע ימי תוהר, אז היא אסורה. עכשיו, בגלל שהיא ראתה דם באותו שבוע רביעית, היא צריכה לשמור שבוע של נקיים. וזאת אומרת, כל שבוע החמישית היא תהיה אסורה, בגלל שהיא שומרת אותם כנקיים, עד שהיא מגיעה ליום ה-35. אני כעת לא נכנס לפרטי פרטים, אנחנו נמתים לרשי, אבל אחרי שהיא שומרת שבעה ימי תוהר, ימי נקיים, היא מותרת לבעלה, וזה מה שנאמר כאן בברייתא, שמשמשת לאור 35. וכעת הברייתא מתייחסת לטבילות. ומטבילין אותה 95 טבילות, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים 35. רב יוסי ורב יהודה אומר, דיה לטבילה שתהי באחרונה. אנחנו, אני אגיד בחטף רעיון שנמתין להמשך להבין את העומק של הדבר. לפי רבי יוסי בלדה, לא אומרים טבילה בזמנה מצווה אי, אבל לפי בית שמאי בוודאי אומרים טבילה בזמנה מצווה. אנחנו לא יודעים שום דבר לגבי אישה הזאת, שאולי יום הראשון שהיא באה לפנינו זה יום השביעי מלידת זכה, אז היא צריכה לטבול, וזה הזמן לטבול, כי אולי שבעה ימים לפני כן היא ילדה. וכן לגבי יום השני, אולי שישה ימים לפני שהיא באה היא ילדה, ויום השני שהיא בפנינו זה סיום שבעת ימי תומת לידה. וכן על זה הדרך לגבי כל המשך הטבילות לפי בית שמאי. ממשיך הגמרא, בשלמה שבוע ראשון לגבי תשמיש לא משמשת, אמר יולדת זכר אי. אז שבוע ראשון שהיא בפנינו, אולי שבעה ימים לפני שהגיעה לפנינו ילדה זכר, אולי שישה ימים, אולי באותו יום שהגיעה לפנינו ילדה זכר, אז כל שבעה ימים הראשונים היא תהיה מספק תמיית לידה, לידת זכר. שבוע שני אמר יולדת נקבה היא, על אותו דרך. השבוע השני שהיא בפנינו, אולי שבוע לפני שהגיעה לפנינו, היא ילדה נקבה. אז זה יעשור אותה כל שבוע הראשון וגם שבוע שני. אז זה מסביר לנו למה שבוע שני אולי היא ילדה נקבה, וזה כולל את האפשרות שאותו יום שהגיע לפנינו היא ילדה נקבה ואחר כך הופיעה בפנינו, אז זה אומר שהיא תמאה שבועיים. שבוע שלישי, למה היא אסורה בתשמיש? אמר יולדת נקבה בזובי. אנחנו אמרנו בדברי הקדמה שבנוסף לכך שהיא תמאה לידה, צריכה גם שבוע, שבעה ימים של טהרה, לשמור את עצמה, לבדוק את עצמה שהיא לא אדם, ובאותם ימים היא אסורה בתשמיש. אז זה מסביר למה שבוע שלישי צריך להיות שהיא אסורה. ורק נזכיר לעצמנו, כל שלושת השבועות האלה פיזית היא לא אדם, אבל אנחנו צריכים לחשוש לה לרקע, מה שלא היה ידוע לנו לפני כן. אז זה מסביר ששבוע שלישי היא אסורה. אלא שבוע רביעי, שאמרנו שהיא אסורה בתשמיש, אף אגב, וגם היא רואה דם במשך השבוע הזאת, שבוע הרביעי, אף אגב וכחז ידם תשמש, למה שהיא תהיה אסורה? דם טהור הוא. אחרי שאמרנו, אולי ילדה נזק הזכר, אולי ילדה נקבה, וגם עוד שבוע של טהרה משום זוף, אבל יש, אחרי לידות, ואחרי גם הטיפול בזב, יש לאישה ימי תואר. אמרנו, 33 ימי תואר לזכר, 66 ימים של תואר, שימי תואר ללידת נקבה, אז יש לה הרבה ימים של טהרה. למה בשבוע הרביעי, נכון היא פיזית רואה אדם, אבל זה כלול בימי התואר שמגיעים לה. לאו משום דלא אזלינן בת ערובה. לא אומרים שהיא ודאי ילדה. וזה דלא כרבי יהושע בן לוי. אם אנחנו הולכים אחר הרוב, אז רוב נשים ולד מעל יולדן, אז מגיע לה ימי תואר. אבל מכאן, מזה שרואים שבשבוע הרביעי היא אסורה, ומתייחסים לדם הזה כדם מתמה, זה לא דם מחמת לידה, וזה נגד רבי יהושע בן לוי. תנו, עד כאן האמירה של מה שראינו בסוף עמוד הקודם, סוף עמוד א', שמתיב רבי יוסי ברבי יהודה תורה, ממה תורה, דהיינו המקרה הזה של הבריתה, אישה שיתורה, היא לא יודעת איפה היא אוחזת. ומכאן שבשבוע הרביעי שהיא אסורה בתשמיש, זה אומר שלא מחשיבים אותה כילדה ולד מליה. מה עם הרוב של רבי יהושע בן לוי? אז מכאן הקושיה על רבי יהושע בן לוי. זה נשמע קושיה חזקה. אלא מי לא ידענה מי תיופתה? זה אמירתו של רבין. למה רבין אחרי כל הסיפור הזה אומר, אני לא רואה כאן איזו, אני לא רואה שום קושיה על רבי יהושע בן לוי? הגמרא עונה, אמר הרחיקה לידתה. אולי האישה הזאת היא לא ילדה בימים הקרובים להופעתה אצלנו, אולי היא ילדה לפני 100 ימים. אז אם היא ילדה לפני 100 ימים, אז כבר עברו כל ימי התואר מקסימום. אם הייתה יולדת נקבה, אז היא מגיעה לה עד יום ה-80, מיום ה-15 עד יום ה-80, ולא יותר מזה. אז אם היא ילדה, היא הרחיקה לידתה. אם היא ילדה לפני 100 ימים, גם זה אפשרות. אז מה שהיא רואה אחרי שהיא בפנינו עד שבוע רביעי, והיא רואה דם, זה לא קושיה רבי יהושע בן לוי. היא ודאי, על פי רוב, היא ילדה ולד מעליה, אבל נגמר כל ימי הלידה, כולל ימי התואר, ולכן מה שהיא רואה עכשיו זה לא קשור ללידה, ולכן היא תמאה, היא אסורה. אז אין כאן קושיה, בגלל שיש לקחת בחשבון, אולי היא הרחיקה לידתה. המשך הגמרא שאנחנו נמתין לו עד שנעבור ברש"י מתייחס לשאלות למה הגבלנו את התשמיש לליל יום 35 בשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם יכולים לראות סימנו ציינו מעוין, הבלטנו את המילה תשמש, קושיות אחד הקטני דמשמשת לאור 35 דמשמה ותו לא. השאלות האלו מחזיקים את הגמרא עד לקראת סוף העמוד שבפנינו. בדף למד עמוד א', שכנראה נגלוש לשם, אתם תראו משולשים בשני כיוונים, ובמבנה בדף למד עמוד א' כתבנו שהם עבורנו מעקב עם השפיץ למעלה שאלות, הפוך תשובות על הפרטים שנזכרו בברייתא ליל ריש חף תת עמוד בית הברייתא שכבר קראנו. אני אומר את כל הדברים האלו כדי לתת מפה להגמרא שעומדת בפנינו מסקירה ממעוף הציפור. כעת, לפני שנתקדם בהגמרא, יש לנו ללמוד רש"י שמוסיף פרטים ופרטי פרטים מה שאנחנו לא אמרנו בעל פה. רש"י בראש חפתת המודבד, האישה שיצתה מלאה וחזרה ריקנית לסוף זמן מרובע. רש"י כבר מרמז, אומר, אומר במילים מפורשות מה שהגמרא אמרה באיפה שעצרנו, אמר הרחיקה לידתה. אז היא יצאה וחזרה ריקנית לסוף זמן מרובע, הרבה זמן עברה, ואינה יודעת אימת יצא הריונה. והביאה לפנינו, כלומר מי שבא לפנינו, ישבה לה שלושה שבועים תורים מכל, כלומר אין דם מכל וכל, עם יום בואה, כולל היום שהיא הופיעה בפנינו, ולא דק כולי היי, התנה לא דקדק עד הפרט הזה לגבי היום שהיא באה לפנינו, דיום זה ספק תמי, דשמה ראתה בו ביום קודם שבאתה לפנינו. ואפילו הכי קרי לטהור, התנה אמר ששלושה שבועים הראשונים היו תורים, ומה שרשי מאיר כאן שזה לא מדוקדק עד הסוף, כי היום שהיא באה לפנינו, נכון שהיא הייתה בפנינו, היא לא ראתה אדם, אבל אולי מוקדם יותר באותו יום היא כן ראתה. אני קורא עוד פעם, דשמה ראתה בו ביום קודם שבאת לפנינו, ואפילו הכי קרי די טהור, דקאי עמיקן ולבא. מה שהתנה אומר שלושה שבועים תורין, זה מחוץ, מעבר ליום ממש שבא לפנינו. דקאס אגדאי תחשתה שבאת לפנינו ביום, ומי שבאת לפנינו לא ראתה. כשרש"י אומר קסר כדאיתך, זה אומר שהנקודה הזאת יעבור שינוי בהבנה בהמשך. ועשרה שבועים אחד תמי ואחד טהור, אומר רש"י, אחד תמי שהייתה רואה בכל יום, וזה שאתה רואה כל יום שאותו שבוע שאנחנו רואים שבוע תמי, שהייתה רואה אדם בכל יום, ואחד טהור שכל ימים של אותו שבוע היו טהורים, משמשת לאור 35 שהוא ליל סוף שבוע חמישי, והוא ליל כניסת 35 ויציאת יום 34, ושוב אינה משמשת, ותמה דכולן מפרש לכמן תמי נקר הכי 13 שבועים. גם זה צריך הסבר. ומטבילין אותה 95 תבילות משום דתבילה בזמנה מצווה, וכול הוא מפורש לכמן, ומשום הני 95 תבילות נקת 13 שבועים. דספק זמן התבילות משוך 11 שבועים ופלגה דיוד בית. היינו הספקות שלנו בניין תומה וטהרה והחיוב לטבול, זה יתפוס 11 שבועים וחצי, זה פלגה דיוד בית. ואיידי דצריך לפלגה, מאחר שלחשבון שלנו רק נציין ש יוד א', 11 שבועות זה 77 ימים, וחצי שבוע זה עוד 3 ימים, אנחנו נגיד 3.5 ימים, אבל העניין הוא זה מסיים 80 ימים, והזכרנו את המספר הזה 80 ימים כסוף ימי לידה של נקבה. אז כדי, וגם הזכרנו מוקדם יותר שבסוף ימי הלידה, אני מקווה שהזכרנו, ואם לא זה הזמן, היא תובלת עוד פעם, כי היא טבלה כבר אחרי ימי תומת לידה, ואמרנו שהיא אסורה בתרומה וקודשים, ורק כעבור כל הימי טהרה, רק אז אחרי שהיא תובלת תהיה מותרת בתרומה וקודשים. זה נקרא תבולת יום ארוך, מושג שנזכיר אותו אולי בהמשך. ומאחר שהיינו זקוקים לסיים את ה-80 הימים כדי להצביע על התבילות, ואיידי דצריך לפלגה, מאחר שהיינו צריכים את החצי שבוע של 12 נלכת כולה, ואיידי דתן השבוע תמי, דהיינו י' ב', השבוע ה-12 היה תמי, כפי שאתם יכולים לראות בתרשים, תננמי שבוע 13 טהור, והכי מפרש לכמי הגמרא תגיד את הדברים האלו בהמשך. ובתילי סברי 35 תבילות, ותאמיו מפרש לכמן, ותאוויו סבירי להוא, גם בית שמי גם בית הלל, תבילה בזמנה מצווה. אנחנו נראה שבית הלל התייחס בעיקר לימים לפני התשמיש, לא הימים אחרי היתר תשמיש. אמרנו שיום ההתר תשמיש היה ביום 35, ואז ראינו שיטת רבי יוסי שאמר תפילה דיה לתפילה שתהיה באחרונה, כשתפסוק לגמרי ותתאר דלת לתפילה בזמנה מצווה. לא צריכים לתפוס בדיוק היום שהיא מתחייבת בתפילה, גם אם היא תובלת בסוף כל הימים האלו זה מספיק. ומה שרשי אומר עכשיו, אתם רואים בשלמה שבוע ראשון וכולי, השתה מפרש תיופתה. בנקודה הזאת, שהגמרא אומרת בשלמה שבוע ראשון, היא מסבירה ואנחנו למדנו מה היה יכול להיות התיופתה, הקושיה על רבי שועה בן לוי. דהיינו, זה שראינו שהיא אסורה בתשמיש בשבוע הרביעי, זה מלמד לכאורה שלא אומרים שהיא חלק מרוב נשים, אלא לא אומרים רוב נשים ולד מעליה ילדן, וזה בעצם הקושיה. וכפי שרש"י אומר שבנקודה הזאת אנחנו מתחילים לפרש את כל הפרטים האלו שמביא אותנו ל קושיה של רבי יוסי ברבי חנינה על רבי ישוע בן נביא. להסביר למה היא אסורה שבוע ראשון שהיא בפנינו, אמר יולדת זכר היא, ואומר רשי, וכל יומה ויומה זה שבוע ראשון, כל יום של אותו שבוע עיקר לספוקי דומה ביום שבאת ילדה, שעה אחת קודם שבא לפנינו. אולי היא ילדה בדיוק באותו יום שהיא הופיעה, שעה לפני שהיא הופיעה, וכל שבעת הימים האלו הוו שבעת ימי לידה, אותם ימים של תומעת לידה. שבוע ראשון יומה כעתיה לקמן כחשיב בכלל שבוע ראשון. היום שהיא באה לפנינו זה נחשב חלק משבוע ראשון. ולגבי שבוע השני ממשיך רשי, אמר יולדת נקבה היא, וביום שבא לפנינו ילדה הנקבה, ומשכי ימי לידה הנח תרתי שבועי, אז וימי תומת לידה של נקבה ממשיכים למשך שבועיים. זה מסביר למה למרות שהשבוע הראשון שבוע השני היו בלי דם, היא בכל זאת אסורה, אסורה בתשמיש. בזוב לגבי שבוע השלישי, שמה מתוך 11 יום דימי זיווה ילדה. והרשי כאן מסביר איך זה, וראתה שלושה רצופים, שלושה ימים רצופים, ובלא צער, בלי כאבים, היא ראתה דם לפני הלידה. דהבי שופי, סמוך לידה, אלו מושגים שלומדים גם במסכת הנוכחי. אלו הם יומים שופי, כוונה ללא כאבים, סמוך בדיוק לפני הלידה. ואם יש תופעה כזאת, אנחנו מחשיבים אותה כזווה, ובאי השבעה נקיים לזיוותה, היא צריכה לשמור שבוע ימים בלי דם כדי להיטהר. ואף אגב לקריאת ו-14 נקיים, למרות שהיא כבר ישבה שבועיים בלי דמים, הועיל ועיקה לספוקים ובימי לידה, מאחר שהשבועיים האלו הם, איך אומרים, תפוסים. הם שייכים לספק, אולי היא ילדה לא סלקה לה, זה לא עולה לה לטהרת זיווה. דקסבר ימי לידה שאינן רואה בהן, אין עולין לה לספירת זיווה. צריכים לטפל בכל אחד בנפרד. אז יש שבועיים של ימי תומעת לידה, ועוד שבוע של ספירת הנקים, לספור שבעה ימים ללא דם כדי להיטהר. אז אנחנו מבינים למה היא אסורה במשך שלושת השבועות הראשונים. אלא שבוע רביעי, וכאן אנחנו מגיעים להסבר לב הקושיה על רבי ישוע בן לוי. היא אמרינן רוב נשים ולד מעל ילדן, היי ולד הוא שרי הוחזקה עוברה. אנחנו דיברנו על אישה שהייתה מוחזקת כמעוברת, והגענו לשבוע הרביעי, תשמש. ואף אגב להחשבו כחזיה, למרות שבאותו שבוע, אותו שבוע רביעי היא רואה דמים, שהרי ראשון הוא לשבועים שעוברים עליה אחד תמי ואחד טהור. בברייתא ראינו שיש בסירוגין עשרה שבועות, אחד תמי ואחד טהור, ושבוע הרביעי הראשון של הסירוגין, מתחילים עם תמי. כל זה אפשר לראות בתרשים בשולי הדף. היי דם תורה הוא. אם אנחנו אומרים שכמו שרבי ישוע בן לוי, שרוב נשים ולד מעל ילדן, השבוע הרביעי דם תורה, דאקתי משכי 40 יום דזכר. גם אם אנחנו נוקטים בדוגמה של המעט ימי תורה, אז רק שהגענו אחרי שלוש שבועות, אז עברנו 21 ימים. כדי להשלים ל-40 יש לך עוד 20, יש עוד 19 ימים. 21 ו-19 זה 40, אז יש 19 ימי תוהר. אז ובכל זאת אנחנו אומרים שהיא אסורה בשבוע הרביעי. לאו משום דלא אזלינא בת ערובה, זה מראה, זה הקושיה רב שובה נביא, לא הולכים אחרוב ומספקינן לה בלא ולד. אנחנו חוששים שלא היה ולד, ולט לה דם תואר, וממילא אם אין ולד אין דם תואר, וקשה רב שובה נביא. הגמרא דחתה, אומרת שעדיין הכלל של רב שובה נביא קיים, ולמה שבוע רביעי לא נכלל בימי דם תוהר, אימה הרחיקה לידתה, היי דלא יבין עלה ימי תוהר, אומר רשי, לאו משום ספק דלאו ולד הוא, אלא אימה הרי ימים רבים קודם שבאת לפנינו ילדה, וחלו לה ימי תהרתה ונגמר, כמו שמענו מוקדם יותר, למשל, אם היא ילדה 100 ימים לפני שהיא באה לפנינו, אז שהיא באה לפנינו, אין ימי תואר, עברנו את הימי תואר. ימי תואר, אפילו בלידת נקבה, זה רק עד יום ה-80. אבל לעניין קורבן, מביאה קורבן ונאכל. קורבן היולדת. בין קרבה בין הרחיקה, בת קורבן היא. בין אם היא ילדה מקרוב, או ילדה לפני זמן רב, היא ילדה. וזה תודות לכלל של רב שובה לוי, שרוב נשים ולד מעל ילדן, מאחר תסמכינן ערובה, מאחר שאנחנו סמכים על רוב. רוב נשים ולד מעל ילדן, וזה מחייב אותה בקורבן. אנחנו בשלב הזה חוזרים לגמרא. באמצע העמוד אנחנו שואלים שאלה. הח שבוע חמישי דתאו הוא. כל אחד מוזמן שוב פעם להסתכל בתרשים למטה. אותו שבוע חמישי אין דמים, תשמש שהיא, למה שהיא לא תשמש כל אותה שבוע? הגמרא עונה, הח שבוע רביעי שהיא ראתה דם, כל יומה ויומה מספקינן בסוף לידה ובתחילת נידה. אולי היא הגיעה, נגיד, לפני שבוע אותו שבוע רביעי, בכל יום של אותו שבוע רביעי, כולל היום האחרון של שבוע רביעי. אולי זה היה יום ה-80, נגיד, שהיא ילדה 80 ימים לפני היום האחרון של שבוע רביעי. אז הגענו לסוף ימי הלידה ובתחילת נידה. אז באותו יום, אנחנו יודעים ששבוע רביעי היא רואה אדם, אז אותו יום האחרון של שבוע רביעי זה תחילת נידה, וזה מסביר למה, אם זה תחילת נידה, אז אנחנו יודעים למה היא אסורה בשבוע חמישי, כי נידה מטמא אותה 7 ימים. וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת כעת. ו-20 ותן לגופי, יום 28 עצמו, אמר תחילת נידה היא, ובאיה למיטב 7 לנידתה, וזה יכלול את שבוע החמישי. לכן אם השאלה האחרונה הייתה שבוע חמישי שהוא טהור אין דמים, למה שהיא לא תשמש במשך כל השבוע, אז תרצנו ועד יום האחרון של שבוע רביעי שהיא ראתה דמים, אולי זה היה סוף לידה, סוף ימי תוהר של לידה, ואנחנו יודעים שהיא גומרת את ימי הלידה, דם שהיא רואה מיד אחר כך, זה תחילת נידה, שזה אומר שהיא תמיה למשך 7 ימים. הגמרא שואלת, ב-21 תשמש. ביום 21, שזה סוף 3 שבועות של תוהר, שלא ראת האדם. למה שהיא לא תשמש? כדי להבין את השאלה, אנחנו חוזרים לרשי בנקודה שעצרנו מקודם. דיבור מתחיל, שבוע חמישי תטהור הוא, אין דמים, תשמש כולי, למה שהיא לא תשמש משך כל השבוע, והמי לא משמשת עד ליל שביעי, היום השביעי של אותו שבוע חמישי, למה רק אז מתירים אותה בתשמיש? ומשנינן, והגמרא עונה, שבוע רביעי שראתה בכל יום, כל יום של שבוע הרביעי, איקה לספוקי לסוף לידה, סוף ימי תוהר, כלומר, אתמול קלו ימי תוהר. זה לגבי כל יום של שבוע רביעי, אפשר להגיד, שזה יום אחרון, דהיינו, לפני 80 יום, לגבי כל אחד מיום כל יום של שבוע רביעי, יכול להיות שכל יום הוא סוף ימי התואר. והיום היא תחילת נידה. הלכך, יום 28, שהוא סוף שבוע רביעי, מספקינן לה בתחילת נידה. ובאיה לממני משבוע חמישי, שישה ימים להשלים שבעת ימי נידות. דיינו, אם יום 28 שזה שייך לסוף שבוע רביעי, בנידה אין צריכים ימי תוהר מדורייתא. אז זה יום ראשון, מתוך שבעה. אז כדי להשלים ימי נידה, צריכים לספור עוד שישה ימים. זה הכוונה פה, אותם שישה ימים הם יהיו משבוע החמישי. ובליל שביעי של מה? שאותו שבוע החמישי, בליל, בכניסת יום השביעי של אותו שבוע, תובלת ומשמשת, שהוא, מה זה אותו יום שביעי? שהוא אור ל-35 משבת לפנינו. זה האור, הכוונה שכוונה לערב יום 35 מאז שבא לפנינו, וליל שמיני שהוא תחילת שבוע שישי, נמי לא משמשת, שבוע שישי תמי דמוקמינה לה לכמן שהיא רואה מבערב בכל ימי ראייתה. זה היום בסיום יום 35, ליל שמיני זה הלילה בין 35 ל-36, שזה גם תחילת שבוע השישי. אותו שבוע שישי היא רואה דמים, ורשי מציין שהיא רואה דם מהערב. אז לכן ליל שמיני, דהיינו הלילה בכניסת לפני יום ה-36, לא שייך תשמיש, כי כבר באותו ערב היא רואה אדם. מכאן ואילך לא משמשת לעולם. דדילמה שבוע רביעי תחילת נידה היא. והשישי, אם זה כך, כל זה צריכים לקחת בחשבון, שאם שבוע רביעי, יום האחרון של שבוע רביעי, זה תחילת נידה, זה אומר לנו ששבוע החמישי שדיברנו עליו לפני כן, למרות שהוא טהור, הוא אסור בתשמיש, כי אלו משלימים השבוע של נידה. ומתי היא תראה בחזרה דם? בתחילת שבוע השישי. ולפי הכללים שאנחנו אמרנו אותם מוקדם יותר היום, שאחרי שבוע שנידה, הדם שיתראה ראשון אחרי סיום שבוע שנידה, במשך 11 יום אחרי שבוע שנידע, זה הופך, זה אלו הם ימי זיווה, וזה מה שרשי אומר פה, שהשבוע השישי בימי זיווה, היא סיימה ימי נידע בסוף שבוע החמישי, והדמים שיווה עכשיו בשבוע השישי יוצאים ימי הזיווה, והרי היא זווה, היא רואה דם במשך כל אותם ימים של שבוע השישי, הופך אותה להיות זווה, וזווה גדולה שמחייב שמירה של שבוע ימים בתערה, ושבוע שביעי שהוא טהור, אין דמים בשבוע השביעי, אבל היא אסורה בכל זאת תספור לנקיים, היא צריכה לשמוע עליהם כימי נקיים לקראת תערה, ואם לא שרואה מבערב, אם לא כך, אם אמרנו מקודם שהימים שרואה אדם היא רואה מבערב, מבערב לפני, אז אם לאו כך, אם זה לא היה כך, הייתה משמשת ליל תחילת שבוע שמינית, היא הייתה יכולה לשמש אז, ואף אגב כי בשבוע השביעי היא השיגה טהרה מהזיבה, ותחילת שמיני, אם לא רואה בליל של תחילת שבוע השמינית, היא טהורה והיא הייתה משמשת. אני קורא עוד פעם, ואני קורא את המשפט עוד פעם, ואם לא שרואה בערב, הייתה משמשת ליל תחילת שבוע שמינית. ואף אגב, היא יכולה לדבור ביום שביעי, אנחנו מדברים על תפילה לשם תרה מזיבה, שמקצת היום ככולו לעניין ספירה, כשיש חיוב לספור ימי תערה, אז אומרים שמקצת היום חלק מיום השביעי של תערה נחשב שבעה שלמים, זה לעניין ספירה, ואם זה אם מקצת היום ככולו, אז במהלך היום הייתה יכולה לדבול, אפילו הכי לא משמשת ביום. דמוקמין אלא קרבי שמעון דאסר, אנחנו גם לזה התייחסנו במילות הפתיחה של הסוגיה, שאם היא הייתה משמשת באותו יום אחרי תפילה שמותרת, אבל אם היא תראה בהמשך השעות היום דם, היא תהיה תמיה למפרע, ואם היא משמשת אז היא יתברר למפרע שהיא שימשה כזווה, זה איסור חמור. אז האיסור שלא משמשים באותו יום תבילה, שעות היום שהיא טבלה בהן, שזה שייך לזיווה, זה לפי רבי שמעון דאסר, וכן לעולם יש לומר בכל שבועים תמיים שלה זהו בימי זיווה, הוא צריכה שבעה נקיים, וכל שבוע טהור תספור לנקיים. אבל שבוע רביעית שראינו שהיא ראתה דמים, ממה נפשך אין אתה יכול לספקו בזיווה? זה לא חלק מהספקות. למה לא? שאין זיווה אלא לאחר נידות, והרי זו ישבה שלוש שבועים טהורים, אז אין כה, היא לא הייתה נידה, היא לא ראתה דם בשך שלוש שבועות, והרביעי הוא דראתה בשבוע שבוע היא ראתה דם, אז איפה זה ממקם אותה? בתחילת נידה הוא דעיקה לספוקי. אם מעלים ספקות, זה ספק תחילת נידה, ולא בא אל מיטה בשבוע חמישי אלא שישה ימים משבוע חמישי שהיא בלי דם, זה שבוע טהור, היא צריכה לספור שישה ימים של אותו שבוע חמישי משום ספק יום אחרון של רביעי, זה מספיק לה בתחילת נידה, כי אולי יום האחרון של שבוע הרביעי תחילת נידה, וכפי שאמרנו מקודם שלנידה לא צריכים נקיים, אז יום הראשון שהתחילה לעוד דם זה נחשב יום אחד מתוך שבעה. אז אנחנו שאלנו בגמרא, ושם עצרנו, בגמרא כתוב בשאלה, 21 תשמש. למה שהיא לא תשמש ביום 21? זה סיום שבוע השלישי. אומר רשי, ב-21 שהוא סוף שבוע שלישי תשמש, אתה אפילו קרבה לידתה ליליד, בוא ביום שבאת לפנינו, גם אם נקרא תסריט, ניקח תסריט כזה, שבאותו יום שהיא באה לפנינו היא ילדה, כבר קלו ימי תומה. ימי תומה מקסימום זה 14 יום. הגענו ליום ה-21 עכשיו. והיום השביעי לנקים של ספירה, גם זה קלו. היא הספיקה לספור שבעה נקים של הזיבה. כשאנחנו מגיעים ליום ה-21, עברנו, אני שוב פעם, בדוגמה שהיא ילדה ביום שהיא באה לפנינו, אז זה מוריד שבוע ראשון ושבוע שני כאפשרות לתשמיש, ושבוע שלישית צריכים שבעה ימים נקיים, וזה באמת קרה כך. למה ביום ה-21 למה שהיא לא תשמש? וקיימלן זה תפילת זה וזווה ביום, זה בניגוד לתפילת נידה שזה רק בלילה, אבל כשמדובר ב זהב זה לא ענייננו כאן, זה שייך לגברים, אבל זהבה זה ענייננו, זה בשעות היום, בפרק כמה דיומה, זה מקצת היום ככולו, הלכך ביום 21 תשמש. נכון, יום 21 היה חלק משבעה נקיים, שהיא אסורה בתשמיש, אבל בסוף שעות יום ה-21, למה שלא? מקצת יום 21 נחשב יום שלם, אז השאלה, למה שהיא לא תשמש ביום 21 משהיא באה לפנינו? חזרה לגמרה, רבי שמעון היא. הברייתא למעלה הוא לפי שיטת רבי שמעון, דאמר, אסור לעשות כן. שמא תבוא לידי ספק. אם היא תראה בשארית שעות היום של יום 21, אחרי שהיא שימשה, אחרי תבילתה, אז יתברר למפרע שהייתה תמיה כל יום ה-21. ברשי, רבי שמעון אמר בתורת כהנים, אסור לעשות כן, לשמש זווה ביום תבילתה, שמה תבוא לידי ספק, שמה תראה לאחר תשמיש, באותו יום 21, ונמצא שסתרה כל מניינה, כל המניין, כל הספירה התבטלה, תהלו הוו נקיים כל שבעה, ונמצא משמשת זווה, וזה אסור, חייב עונש חמור. חזרה לגמרה. הסברנו כעת עד למה עד סוף יום 21 היא אסורה. שואלת הגמרה, לאורתה תשמש, למה בלילה אחרי יום 21 למה שהיא לא תהיה מותרת בתשמיש? תשובה, כשראתה בערב, היא כבר ראתה בשעות בכניסת יום 22, אז אין אופציה לשמש באותו ערב. עכשיו הגמרא עוברת להתייחס לטבילות. יש לנו כוכבית מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה מול שורה רביעית מלמעלה, ציטוט משם, ומפילין אותה 95 תבילות. כאן החשבון, איך הגענו לזה? שבוע כמה? אנחנו הדגשנו עם פס כפול בשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם רואים את הפס הכפול? הסבר התפילות של שלוש שבועות הראשונות. אז כאן רואים פס כפול, סוף השבועה שבוע שני, שתי שבועות מסוף עמוד שבוע שלישי. עכשיו הגמרא, אחרי שציטטנו מהברייתא דלייה מפילין אותה 95 תבילות, שבוע כמה מפילין אותה בלילותה, בשעות הלילה היא תובלת כל יום של שבוע הראשון. אגב, בתרשים אנחנו יכולים לראות תחת שבוע מספר 1 תבילות בלילה, שבעה בלילה. הגמרא מסבירה, מפילים אותה בלילותה, אמר, יולדת זכר היא. שהיא, לפני שהיא באה לפנינו, היא ילדה זכר. וכל יום שהיא בפנינו, אנחנו אומרים שזה סיום ימי לידה, ימי תומת לידה. כל יום יכול להיות כזה. גם יום האחרון של שבוע הראשון, אולי ביום שהיא באה לפנינו היא ילדה. וסיום שבעת ימי הלידה זה יום השביעי. ובסוף ימי הלידה, התומת לידה, יש תבילה. שבוע שני מדבילין אותה בלילותה, אמר, יולדת נקבה היא. כל יום של שבוע שני יכול להיות זה סוף ימי תומה של לידת נקבה. אז ממילא כל לילה של שבוע שני יש תבילה. ביממה ראינו שבשבוע השני יש תבילות גם ביום. למה? איך זה? אמר יולדת זכר בזוב היא. במשך ימי שבוע השני יכול להיות שהיא ילדה זכר בזוף, דהיינו לפני הלידה היו שלושה ימים שהיא ראתה אדם בשופיק בלי כאבים, זה אומר שהיא הפכה להיות זווה, ושבוע השני הוא שבוע הראשון, אלו הם לפי הספק אלו הם ימי תוהר של הלידה בזו, כי לפני שהיא באה לפנינו היא כבר ילדה מתוך כך שהיא ראתה שלושה ימי דם בשופי. אז השבוע הראשון תפוסים להגדרת לידת זכר, ושבוע השני זה הם ימי התוהר של הלידה בזיווה. וכל יום יכול להיות שזה היה יום האחרון של של השבעה נקיים של הזיבה, ולכן היא צריכה תבילה. זה לגבי תבילות ביום. אמרנו מקודם כמה פעמים שתבילת זווה יכול להיות בשעות היום. שבוע השלישי מטבילים לה ביממה. למה בשבוע השלישי יש תבילות יום? אמר יולדת זכר, סליחה, שבוע שלישי מטבילין לה ביממה, בשעות היום אמר יולדת נקבה בזוב היא. בלילותה, אז מה פשר התפילות בלילה של, של שבוע שלישית? בית שמי לתעמיו, תאמרי תבולת יום ארוך באי תפילה. אנחנו הזכרנו את הביטוי בתבולת יום ארוך בסיום כל תקופת הלידה, ימי תומר, ימי תוהר, היא שוב פעם תובלת, וזה לקראת היתר אכילת תרומות וקודשים. ובסוף זה עד אז מסוף ימי לידה, תומת לידה שהיא טבלה, עד סוף ימי תהרה היא מוגדרת כתבולת יום ארוך. תבולת יום אנחנו מבינים בגלל שהיה כבר תבילה, אבל זה לא תבילה, זה לא סוף התומה. אמנם זה תומה מקילה, בדירוג חומת התומה היא לא נחשב גבוה, ועד התפילה בסוף היא מוגדרת כתבולת יום ארוך. אני אוסיף, הביטוי של תבו יום הוא מוכר מהרבה הרבה מקרים של אדם שהיה תמי והיה צריך לטבול ואז לחכות לשקיעת החמה כדי להתאר. למשל אדם שהיה תמי ורוצה לאכול בתרומה, כהן שרוצה לאכול בתרומה, הוא צריך תלוי אם זה תומת מת או זה תומת שרץ, זה לא ניכנס לזה, אבל בסוף אותו תקופה של תומה הוא צריך לטבול ואז לחכות להערב שמש. בין התבילה להערב שמש הוא נקרא תבול יום. אנחנו במסגרת השיעור שלנו היום לא נכנסים למה מותר ומה אסור, אבל זה הגדרה הלכתי, והיא במקרה של היולדת היא מוגדרת כתבול יום ארוך, כי זה יכלול כל הימים עד סוף ימי התואר, ולפי בית שמי צריכים תפילה בסוף אותו תקופה, לא רק מסיימים את הימי תואר ומיד היא אוכלת בתומה, אלא היא צריכה לטבול. אז אנחנו נחזור כעת לרש"י. דיבור המתחיל לאורתא תשמש. אחרי יום ה-21, בלילה לפני יום 22, בליל תחילת שבוע רביעית. למה שהיא לא תשמש? דקה סלקא דאיתך חשתא. בשלב הזה שהגמרא שואלת את השאלה, אנחנו חושבים שאינה רואה אלא ביום, בשעות היום של יום 22. ואף אגב, דהי שבועי תמי הוא, מי הוא בליל תחילת שבוע קטי תורה היא, ותשמש בלילה. ומשני וגמרא ענתה, כשראתה מבערב, וכן היא נהוגה לראות בכל שבוע תמי מבערב. כשמדובר באותם שבועות של שהיא רואה דם, היא רואה דם כבר מהערב בלילותה, בכל לילה ולילה. אנחנו כאן ברש"י מתייחסים למה שנאמר בגמרא ששבוע כמה מטבילין אותה בלילותה, ובכל לילה מספקינה לה כל לילה מאותו שבוע ראשון, שמה השתה סוף שבעה ללידתה היא, ותבילה בזמנה מצווה. שכל יום מאותו שבוע ראשון שהיא בפנינו, זה יכול להיות יום השביעי מלידתה, ואנחנו רוצים שהתבילה יהיה ממש בזמן. מה זה בזמן? בסוף ימי התומה. אז מתי זה סוף ימי התומה? זה יכול להיות יום הראשון שהיא בפנינו, דהיינו שהיא ילדה שבוע לפני שהיא הגיעה אלינו, ויכול להיות שהיא ילדה ביום שהיא הגיעה אלינו, וזה הופך יום השביעי להיות סוף ימי תומת לידת הזכר. ורוצים שהתבילה יהיה בזמנה. ממשיך רש"י לגבי ההתייחסות לתבילות היום של שבוע שני, אמר יולדת זכר בזוף היא, ויום ראשון לשבוע שני אמרינן שמה שבעת ימים קודם שבת לפנינו ילדה, ושבוע ראשון אבי ספירה לנקיים, ולמחר ביום תחילת שבוע שני תהי תבילת זיוותה. כל זה, איך אומרים? יכול להיות שהשבוע הראשון שהיא בתארה אלו ימי ספירה לנקים, בכך שהיא ילדה בזוף. ויש תבילה אחרי שבוע של הנקים. זה הכוונה ביום תחילת שבוע שני, תהי תבילת זיוותה. וכן כל ימי שבוע שני, כל יום ויומה, איקה לספוקי, דלמה, קצת משבוע ראשון, הווה בכלל ימי לידה, תומת לידה, והשתה, קלין ימי הספירה. ועכשיו, לגבי כל יום של שבוע שני, אולי זה סוף ימי הספירה. אבל, שבוע ראשון לא טבלה ביום. ראינו שבשבוע הראשון לא היו תפילות בשעות היום, ואף אגב זה בכל יום איקה לספוקי שמה ירחיקה לידתה, אולי היא ילדה זמן רב יחסית לפני שהיא באה לפנינו, והשתה אותה שבוע ראשון קלין ימי הספירה. למה לא אומרים כך? אם היינו אומרים כך שכל יום משבוע ראשון היא סוף ימי הספירה, ספירת הנקיים, היינו מקבילים אותה בשעות היום. למה לא? משום דבעינן שבעת ימי הנקיים לפנינו ודאים, כדי שנוכל להחשיב ימים נקיים צריכים שאותם ימים נקיים ללא דם היו בפנינו. והני קודם לכן ספק הבו נקיים, ספק לא הבו. לגבי ימים לפני כן שהיא לא הייתה בפנינו, אי אפשר להגדיר אותם כנקיים, סך הכל מקסימום ספק נקיים, ספק לא. ואחי מפרש לכמן, ויום אחרון דשבוע כמה, ויום האחרון של שבוע הראשון, אבל באיה תבילה משום ספקה. תהשת קלין ימי הספירה, ואיקה שבעה ספורים לפנינו. עכשיו אנחנו לא הזכרנו את זה מקודם לגבי שבוע ראשון איזושהי תבילה ביום, אבל יום האחרון של שבוע ראשון הייתה צריכה לטבול בגלל אותו ספק, אולי זה סוף ימי ספירת נקיים של, של הלידה בזוף, ויש גם שבעה ספורים לפנינו. ולכמן מתרצינן, לכמן בגמרא גם מתרץ למה זה לא נחשב בתפילות, תפילה חדה בשבוע לא כך חשיב, כי אם היינו מחשיבים את זה, זה בעצם תפילה חד פעמי, איך פעם אחת ביום באותו שבוע. אנחנו לא מעוניינים להזכיר תפילה פעם אחת בשבוע. ממשיך רשי בלילותה לגבי אותו שבוע שני, תפילות בלילה, אמרו יולדת נקבה אבי, אולי היא ילדה נקבה, וכל לילה איקה לספוקי היתנה, כל לילה אומרים עכשיו סוף שבועיים, וליל אחרון מספקין על שמה ביום שבת ילדה והשת קלין. זה לגבי הלילה האחרון של שבוע השני. כל הלילות האלו הם בספק סיום 14 ימי תומת לידה נקבה. ממשיך רשי, שבוע שלישי מדבלינן לה ביממה, אמר יולדת נקבה בזוב היא, וכל יומה איקה לסוכה, וכל יום של שבוע השלישי שהיא ללא דם, כל אחד מהימים האלו יש להסתפק השתה קלין ימי ספירה. יום ראשון דלמה שישה ימים קודם שבת לפנינו ילדה, ושבועיים הרי 20 יום, והשתה ויום 21 שסוף ספירה הוא. ולמחר אמרינן חמישה ימים קודם ביאתה, לפני שהיא הגיעה אלינו, ביאתה כמובן באה לפנינו, ילדה, והיום קלים, והיום זה סוף אותם ימי ספירה. ויום אחרון של אותו שבוע, שבוע שלישית, אמר ביום שבת, ביום שהגיעה ילדה, והיום קלים, והיום, דיינו, יום האחרון של שבוע שלישי, אלו זה סוף ימי הספירה של לידת נקבה. ואנחנו ממשיכים ברשי בלילותה לשבוע שלישי, הלילות של שבוע שלישי מדבילין לה, ואף אגב דלקה לספוקי בשבוע שלישי בסוף לידת נקבה. לגבי השבוע השלישית אי אפשר לומר שזה ספק יום האחרון של לידת נקבה, כי זה, היא הייתה לפנינו כבר שבועיים, היא לא ילדה במשך השבועיים האלו, מקסימום ביום שהיא באה לפנינו היא ילדה נקבה, אז זה יתפוס כבר את שני השבועיים הראשונות. אז למה יש תפילות בלילה בשבוע השלישי? בית שמאי לתמאי יודע, מן הפרק האחרון, תבולת יום ארוך, היינו יולדת שהיא תבולת יום כל 66. אמרנו בלידת נקבה היא, היא, היא מותרת לבעלה במשך 66 ימים, וכל התקופה הזאת היא מוגדרת כתבולת יום ארוך, שרי לסוף שבועיים היא תובלת, אחרי השבועיים של תומעה, תומעת לידה היא תובלת, ואינה אוכלת בתרומה עד שיחלו ימי תוהר. כל זה הסברנו בעל פה מוקדם יותר. היא אינה רשאית, לא זכאית לאכול בתרומה עד סוף ימי התואר, כי לכתיב בכל קודש לא תיגע, וכאמרי בית שמי, שצריכה לדבול לאור 81. אור 81 זה בסיום יום ה-80, לקראת יום ה-81, היא צריכה לדבול באותו לילה, שהוא סוף 80. היו כך, כל לילה, כל ליליה, עיקה לספוקי, השתקלים 80 יום, כל לילה, שאנחנו הגענו לשבוע השלישי, כל לילה אולי, היום הזה, זה סוף 80. אני קורא עוד פעם, כל לילה עיקה לספוקי, השתקלים 80 יום, מיום שבת לפנינו. בשבוע כמה נמי עיקה לספוקי בהכי. לגבי שבוע ראשון, גם כן זה נכנס לספק, אלא לא אכפת לה, משום זה סוף סוף, רק כתב לה בכל לילה, הייתה צריכה לדבור בכל לילה של שבוע ראשון, בכל מקרה, בגלל הספק שאולי היא ילדה זכר לפני שהיא הגיעה לפנינו. אז אין צורך להזכיר תפילות בלילה של שבוע ראשון, משום החשש שאולי אלו הם סוף ימי התואר של אותה יולדת נקבה. אנחנו כעת ממשיכים בגמרא בדף למד עמוד א', מכתי ימי טהרה כמה אבו. כמה משכה אחרי שבועיים הראשונים ימי טהרה, שיטין ושיטה, עוד 66 ימים. דל שבוע שלישית דעד בלינה לה, נוריד שבוע שלישית, יש שבעה תפילות בלילי שבוע השלישי. פשו להו נשאר שיטין נחי אחד, אז זה 59, שיטין זה 60, נחי פחות אחד, 59. שיטין נחי חדה ותלתין וחמישה, שחשבנו 35, זה מספר התפילות של שלושת השבועות הראשונות. מה סך הכל? 94 הוויין. זה מביא אותנו, אנחנו מגיעים ל-94 תבילות. 95 מאי אבידתיו. מה פשר 95? אז שוב פעם, 94 נוכל להצדיק, נוכל לחשבן, אבל מה זה עוד תבילה? אמר רב יומיה מדיפתי כגון שבא לפנינו בין השמשות. אותו יום שהגיע לפנינו זה היה בשעות האלו, בין השמשות, תיאבינן לה תבילה יתרתה. אז אומרים שהיא תדבול עוד תבילה, ואותו תבילה היא משום ספק סוף ימי תומעה. תהיינו, זה סוף ה-80 של לידת נקבה. וזה מסביר את התפילה הנוספת, ובכך הגענו ל-95 תפילות שהזכיר בית שמי. ולבית הלל דאמרי תפולת יום ארוך לא באי תפילה. 35 מאי אביתתיו. תשובה לחשבון 20 ותניה כדאמרן. אנחנו בשוליים הוספנו את מה שכבר למדנו. אפשר לחשבן 28 כמו שכבר אמרנו, ששבוע ראשון היה 7 תבילות בלילה, שבוע שני 7 פלוס 7, 7 ביום, 7 בלילה, וזה 21, ושבוע שלישי 7 ביום, משום הספק נקבה, יולדת נקבה בזוב. זה סך הכל 28. אנחנו צריכים להגיע ל-35. אך שבוע חמישית מדבילין עלה כל לילה ולילה אמר סוף נידה היא. הדמים שהיא ראתה במשך שבוע רביעי יכול להיות שאלו הם ריות של נידה, וזה אומר לנו שהיא תמאה 7 ימים כולל יום האחרון של שבוע רביעי. אולי היא תחילת נידה והיא ממילא תמאה נידה במשך עוד 6 ימים, סך הכל 7 ימים, וכל יום משבוע חמישי אולי היא סיום הנידה. אני חוזר עוד פעם, באותו שבוע רביעי שירת האדם כל יום מהשבוע הרביעי זה יכול להיות סוף נידה, וזה מחייב תפילה בלילה. אז הנה הגענו ל-35 תפילות של בית הלל. הגמרא שואלת, 10 שבועין למה לי? בתניא ופלגא סגי, כדי להשלים 80 יום מהלידה, מיום שהיא באה לפנינו, פלוס 80 יום, זה מביא אותנו לסוף כל הצורך לתפילות, וזה מספיק. אם כן, 8.5 שבועות. למה מוזכר 10 שבועות בסירוגין אחרי השלושת השבועות הראשונות? אנחנו גם את זה הזכרנו מוקדם יותר, כי במשך 8.5 שבועות אני מגיע 7, אציין שהשאלה מבוססת על כך שהיו שלושה שבועות הראשונות פלוס 8.5 שבועות, זה משלים 80 יום. אז שוב פעם, למה צריכים 10 שבועות? הגמרא עונה, איידי דתנא פלגא דשבוע, שהזכרנו פה 8.5 שבועות, זה אלו הם אחרי שלוש השבועות הראשונות. הגענו לאמצע שבוע התשיעית, מסיק לי, אז לא רוצים לעצור באמצע, אז מסיימים את השבוע התשיעית. ואיידי דתנא שבוע תמי, שבוע התשיעית מאותם 10 שבועות התשיעי הוא היה עם דם. אפשר להסתכל שוב פעם בתרשים, תננה משבוע טהור זה הסיומת בתרה שבוע העשירית. הגמרא שואלת, ואיקה תבילת זבה? עד עכשיו התייחסנו, הגענו ל-35 תבילות של בית הלל. למה לא מתייחסים או מחשבנים תפילת זבה? ומה זה תפילת זבה? אומר רש"י בשורה ראשונה למטה מתחת לתוספות, תפילת זבה דכל שבוע תמי, ראינו את השבועות בסירוגין, תמי תאור, תמי תאור, כל שבוע תמי יש יש להעלות כספק שאלו הם דמי זיבה. וזה אומר ששבוע אחר כך של טהרה זה טהרת זיבה, ובסוף טהרת זיבה יש לטבול. הספק הזה זה לבד משבוע רביעי. שאי אתה יכול לספקו בכך, זה לא נכנס לספק זיבה, כדי פרישת ליל שאין זבה אלא לאחר נידות, וזו לא ראתה כלום עד רביעי, עד הרביעי, עד שבוע רביעי לא ראתה אדם. זאת אומרת שאדם שרואה בשבוע רביעי זה רק, זה יכול להיות רק דם נידה, לא דם זיבה. וכל שבוע טהור יקל ספוקי בימי ספירת זיבתה, ובאיה למדבר ביום שביעי של כל שבוע טהור. ואנחנו לא ראינו שמתייחסים לזה. הגמרא עונה, דלפני תשמיש כחשיב, דלאחר תשמיש לא כחשיב. כל התפילות שבית הלל מזכירים הן תפילות לפני אותו יום 35, שזה יום התשמיש. אבל מאחר אותו יום 35, וזה אמרנו מוקדם יותר, אין אפשרות לתשמיש, כי יש לנו שבוע שוב פעם של שבוע שישית היה שבוע של תומה, וזה יכול להיות יכניס אותה לזיבה. שבוע השביעי אחר כך שבוע של טהרה אסור לה בכל מכן, כי היא סופרת אותם לקראת טהרת הזיבה. שבוע שמיני שוב פעם דם, אז רק התפילות שלפני תשמיש הוא מחשבן, לא לאחר. שאלה, ולבית שמי תחשיב דלאחר תשמיש? הסברנו לפי בית שמי שהגענו ל-95 תפילות, זה כולל תפילות של אחר יום ה-35. אלו הם תפילות לאחר תשמיש, נחשוב נמי תפילת זבה. למה בחשבון של בית שמי דיברנו רק על תפילות של סוף תפילת יום ארוך, אלו הם תפילות בלילה, למה לא מחשבים תפילות זיבה? הגמרא עונה, בלידה כמיירי, בזיבה לא כמיירי. בית שמי מחשבים תפילות שהם קשורים ללידה, אותם שהגענו ל-95 תפילות, הרבה מהם היו סוף ימי הלידה. אבל זה תפילות שהם קשורים ללידה, לא של זיבה. שואלת כמו ואיקה יולדת בזוב, שבית שמי כן חשבנו אותם תפילות של שבוע שלישי, וגם שבע תפילות של יום של שבוע שני, הם היו בשום חשש זיווה, דיינו יולדת בזוב. הגמרא עונה, יולדת בזוב כחשיב, יש כאן קשר ללידה, אבל זיווה גרידה לא כחשיב. התפילות ששייכים לזיווה לבד, וזה מה שאמרנו מקודם, סוף כל שבוע של טהרה, זה היה יכול להיות תפילת יום של זיווה, אבל זה לא קשור ללידה, ולכן בית שמי לא מחשבנים אותם. שאלה, שבועתה כמה דעתיה לכמן ליטבלה ביומה, אותו שבוע ראשון שהיא באה לפנינו, למה שאין חשבון של תפילות יום? היה לנו שבע תפילות, אבל הן תפילות לילה משום יולדת זכר. למה אין תפילות יום? דילמה כל יום ויום השלימו לספורים, תדע סוף ימי העזיבה, כל יום משבוע ראשון, אולי יום, כל יום הוא יום אחרון של ספירת שבעה נקיים. הגמרא עונה, למה אנחנו לא אומרים כך? למה לא מחשבנים שבע תפילות בשבוע הראשון בשעות היום? המני רבי עקיבא היא, תאמר באינן ספורים בפנינו, אנחנו גם זה הזכרנו מוקדם יותר, שכדי שנחשיב ימים כימי ספירת נקיים, זה רק בפנינו. ואנחנו בשבוע ראשון אין לנו תשלום של שבעה ימים בפנינו. שאלה, סוף שבוע כמה להתפלה? סוף שבוע הראשון, שזה יום השביעי, שבע ימים הייתה בפנינו, למה אין תפילה ביום השביעי שהייתה לפנינו? תשובה, חד בשבוע לא כמיירי. בחשבון אנחנו לא רוצים לחשוב, לחשבין יום אחד בשבוע. הגמרא שואלת, יום הקמה דעתי לקמן, היום שהיא באה לפנינו להתפלה, למה שהיא לא תתבול ביום? דילמה שאומרת יום כנגד יום היא, זה אומר שהיום, יום לפני שהגיע לפנינו, היא ראתה דם בימי זיווה, יום אחד בימי זיווה מטעמה אותה רק לגבי אותו יום, והיום המוחרת, היינו היום שהגיע לפנינו, היא חייבת לשמור אותה כיום נקי. אז למה שלא מדבילים אותה ביום הראשון שהיא באה לפנינו, משום שזה אולי השומרת יום כנגד יום, כי אתמול היא ראתה דם מימי זיווה והיום זה יום נקי, למה לא מדבילים אותה לשם כך? תשובה, בזווה גדולה כמיירי, בזווה קטנה לא כמיירי. גם את זה, המושגים האלו הזכרנו מוקדם יותר. זווה גדולה זה רק זיווה ליד דם במשך שלושה ימים רצופים של ימי זיווה, זה הופך אותה להיות זווה גדולה ועם חיוב שבעה ימים נקיים וקורבן אחר כך. אבל זווה קטנה, תהיינו ריאת דם יום אחד או אפילו יומיים, זה לא מחייב אותה בשבעה נקיים, רק בעוד יום אחד נקי, ואין קורבן במקרה הזה. וזה לא עניין התנה בחשבון של התבילות, האפשרות של תבילה לשם שומרת יום כנגד יום, תהיינו זווה קטנה. שמה מינה תלת. אנחנו יכולים להגיע לשלוש מסקנות לאור מה שלמדנו בברייתא והסברנו עד כה. שמה מינה רבי עקיבא היא, דאמר באינן ספורין בפנינו. הברייתא בכ"ט עמוד ב' זה אליבא דרבי עקיבא שמחייב ספורין בפנינו, וזה הסברנו מקודם למה בשבוע הראשון אין תבילות יום, כי אין לנו האישה בנוכחותנו כדי שהימי תואר יחשבו. ושמה מינה רבי שמעון היא, הברייתא אליבא דרבי שמעון דאמר, אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן שמא תבוא לידי ספק. גם זה כמובן הזכרנו מקודם, יש לנו חץ שמחזיר אותנו לחפטת עמוד ב', ששם אמרנו כהסבר למה אין תשמיש ביום 21, וזה בגלל שאומנם מעיקר הדין היא הייתה יכולה לדבול בשעות היום של יום 21, אבל רבי שמעון אמר שאסור לעשות כן, בגלל שאם היא תראה אחרי התפילה למפרע היא תמיה, ולמפרע היה מתברר שהיא שימשה בתומה. זה הכוונה פה, אני אקרא בפנים. רבי שמעון היד אמר, אבל אמרו חכמים אסור לעשות כן, דהיינו לטבול לשם תרת זיווה בשעות היום, שמא תבוא לידי ספק. ומסקנה שלישית, ושמה מינה תפילה בזמנה מצווה. לכן הגענו לריבוי התפילות באותו ברייתא, כי בכל יום אולי זה היום שהיו צריכים לדבור. וגם זה ציטוט מהברייתא חפטת עמוד ב', לכן יש חץ מפוטל על יד הגמרא, ורבי יוסי ורבי יהודה אומר דיה לתפילה באחרונה. לפי רבי יוסי אין ריבוי תבילות שהתנא קמא השמיע, וזה תוצא מכך ולא אמרינן תבילה בזמנה מצווה. לפי רבי יוסי ורבי יהודה אין עניין לקלוע ביום ממש שהיה צריך לדבור, תאיה לתפילה באחרונה. אלו דברי רבי יוסי ורבי יהודה. עד כאן שיעורנו להיום.